אז היום אנחנו ממשיכים עם משל החיטה והזונין, ובעזרת האל גם נסיים אותו היום. אני רק אעשה חזרה על פעם שעברה, חזרה קצרה. אז בפעם שעברה אנחנו דיברנו על השאלה של העבדים אל בעל השדה, האם לעשות הפרדה, האם לעקור את הזונין עכשיו? והתשובה שהוא אמר להם הייתה לא, אתם עלולים לפגוע גם בחיטה. ואמרתי שאני מבין את זה ככה, שהמלאכים הם לא יודעים אם אדם מסוים ישוב אל אלוהים, הם לא יודעים מה קורה בתוך הלב ואת העתיד. היחיד שיודע את הדברים האלה זה אלוהים, אחרית מראשית. והוא יודע מי ישוב אליו. ואם ההפרדה הזאת הייתה קורית בזמן מסוים, אז יכול להיות שאנשים שהם עכשיו עדיין פועלים בחטא, שהם עדיין, החטא הוא חלק מהחיים שלהם, היו עובדים לנצח. ואלוהים יודע שאם היה ניתן עוד פרק זמן, אז הם היו שווים אליו ומוצדקים בצדקה שלו ונמצאים עם ישוע לנצח. אני מזכיר לכם את מה שישוע אומר בבשורת יוחנן בפרק י"ב, פסוקים 46 ו-47. אני באתי אל העולם להיות אור, למען כל המאמין בי לא ישב בחושך, והשומע את דבריי ולא ישמרם, אני לא אשפוט אותו, הכוונה עד הקציר. כי לא באתי לשפוט את העולם, כי אם להושיע את העולם. עכשיו עדיין יש זמן לשוב אליו להיוושע. וכעת נמשיך עם המשל בפסוק האחרון, במתי פרק י' ג' פסוק 30. הניחו אותם, ויגדלו שניהם יחד עד הקציר. והיה בעת הקציר, ואמרתי לקוצרים, לקטו בראשונה את הזונין, ויגדו אותם אגודות לשורפם, ואת החיטים יספו לאוצרי. אז בסיפור במשל, כשמגיע זמן הקציר, העבדים הם אלה שעושים את ההפרדה, נאמר להם לעשות את ההפרדה, לעקור את הזונין, לזרוק אותם, לשרוף אותם, ואת החיטים לאסוף אל האוצר. את הפסוק הזה ישוע מרחיב כאשר הוא מפרש את זה לתלמידיו בהמשך הפרק בפסוקים 40-43. ישוע מספר את הפירוש. והנה, כאשר ילוקטו הזונין ונשרפו באש, כן יהיה לקץ העולם הזה. בן האדם ישלח את מלאכיו ולקטו ממלכותו את כל המכשלות ואת כל פועלי האוון, וישליחו אותם אל תנור האש, שם תהיה הילולה וחרוק השיניים. אז יזהירו הצדיקים כשמש במלכות אביהם, מי אשר לאוזניים לשמוע, ישמע. אז אני חושב שזה די ברור שהזונין, כל אותם פועלי אבן שישרפו, הזונין שנשרף, הם אלה שיושלחו אל אגם האש, אל תנור האש, כפי שזה מכונה כאן, לעבדון נצחי, והחיטים שנאספו אל האוצר, הם אותם צדיקים שנכנסו אל מלכות אביהם ויזהרו כשמש. וכמובן שקץ העולם הוא הקציר. עכשיו, לגבי הביטוי הזה, קץ העולם, ובכלל כל הפסוקים הללו, להבנתי הם מתאימים לשני מאורעות שהתרחשו בעתיד, ואני לא חושב שאפשר להיות פה נחרץ ולהגיד שזה רק לאיזשהו מאורע אחד מבין השניים. ונתחיל עם המאורע הראשון, שהוא יותר קרוב אלינו מבחינת הזמנים. המאורע הראשון הוא בעצם ביאתו השנייה של ישוע, ממש לפני תחילת המילניום, מלכות אלף השנים. ואני מזכיר שכאשר ישוע יחזור, המצב בעולם יהיה הקשה ביותר ממה שהיה מאז הבריאה. ספציפית בזמן כשישוע חוזר בביאתו, ישנה מלחמה. צר המשיח, החיה, ונביא השקר, וכמובן שהשטן והשדים שלו, הם יאספו צבאות אדירים מרחבי העולם, שיתרכזו באזור מגידו, הר מגידו, המלחמה נקראת מלחמת הר מגידו, על ירושלים. ישוע חוזר ומשמיד את הצבא האדיר הזה, צר המשיח ונביא השקר מושלחים חיים אל הגיהנום, אל אגם האש, השטן נתפס, נלכד, ומושלח אל התאום, נכלה לאלף שנים, וכעת בעולם עדיין יש בני אדם לא השתתפו, לא לקחו חלק במלחמה הזאת בתור חיילים, אבל הם כן נכנעו לצר המשיח, הם כן קיבלו את תו החיה, השתחוו לו ולצלם שלו, ומתוכם קבוצה מאוד מאוד קטנה מכל בני אדם שיהיו, שהם היו מוכנים לשלם בחיים שלהם, מאמינים, כאלה ששבו אל ישוע, אל אלוהים, ושרדו את התקופה הקשה הזאת. כאשר ישוע חוזר, הוא יעשה משפט של כל אותם אנשים, שאנחנו קוראים עליו במתי כ"ה, פסוקים 31 עד 46, ובתנך זה ביואל, בפרק ד', יש קטע מקביל, אז נקרא. והיה כי יבוא בן האדם בכבודו ובכבוד המלאכים הקדושים עמו, וישב על כיסא כבודו. ונאספו לפניו כל הגויים, והפריד ביניהם, כאשר יפריד הרואה בין הכבשים ובין העתודים. העתודים, רשמתי בסוגריים כאן, זה את ישים, איזים. והציב את הכבשים לימינו, ואת העתודים לשמאלו. אז יאמר המלך אל הניצבים לימינו, בואו ברוכי אבי, ורשו את המלכות המוכנה לכם למין יבסד העולם. אני קופץ לפסוק 41. אז יאמר גם אל הניצבים לשמאלו, לכו מעליי, ארורים, מקוללים, אל אש עולם, המוכנה לשטן ולמלאכיו. ואני קופץ ל-46. והלכו אלה למעצבת עולם, והצדיקים לחיי עולם. אז הכבשים והעתודים הם כמו החיטה והזונים. ואנחנו רואים שכאן מתבצעת ההפרדה, הדבר הזה יקרה בקץ הימים, קץ העולם כפי שאנחנו מכירים אותו היום, שבו השטן הוא מלך העולם, הרוע והרשע, הם הרוב, הם בכל מקום, בכל פינה, ואז יהיה מהפך. ישוע הולך להיות המלך, והצדק והטוב הם יהיו הרוב, וה... רשע יהיה המיעוט, הדברים החריגים שיהיו, מציאות אחרת לגמרי. ישוע הולך לעשות את ההפרדה הזאת בין כל בני האדם שיהיו בקץ, בתקופה הזאת של הצרות, ורק הצדיקים ייכנסו אל חיי הנצח, אל מלכות אלף השנים. עכשיו, במשל קראנו שהמלאכים הם אלה שיבצעו את הפעולה עצמה, לא מתואר לנו כל כך הרבה על הנושא הזה, גם פה כתוב שנאספו לפניו כל הגויים, יכול להיות אולי שהמלאכים, אני באמת לא יודע, יקבצו את כל בני אדם לפני ישוע, והם אלה שיוציאו לפועל את פסק הדין, אבל הדגש כאן הוא ההפרדה לנצח בין החיטה והזונין, או במקרה הזה בין הכבשים לעתודים. עכשיו, הכנתי איזשהו תרשים קטן, רק אולי קצת להמחיש את הדברים האלה עם תמונות. היום אנחנו נמצאים במצב הזה של השדה שעדיין יש בו חיטה וזונים. יגיע הזמן שבו תקרה ההפרדה הזאת. החיטים והזונים, או במשל כפי שראינו, הכבשים והעתודים. הכבשים יגיעו לחיי עולם, והעתודים אל אש עולם לנצח. לא יהיה ניתן יותר לשנות את המצב. לגבי הקטע השני שהדבר הזה שהפסוקים האחרונים במשל מתייחסים אליו, הוא מופיע בסוף אלף השנים, בסוף המילניום, בתחילת הנצח. אני לא רוצה לפרט יותר מדי על כל המאורעות שיקרו בקץ שמה, אבל אנחנו מבינים שבני האדם שיכנסו למילניום יוולדו להם ילדים. אותם אנשים שמהצרה הגדולה נכנסו למילניום, יוולדו להם ילדים, וגם אותם ילדים יצטרכו לבחור, והילדים שלהם, האם להתכחש לעצמם, האם לעזוב את החטא, והאם לקבל את ישוע כאדון של החיים שלהם. וממה שכתוב לנו בהתגלות, אנחנו קוראים שבקץ, השטן ישוחרר מכלאו, להדיח בפעם האחרונה את בני האדם, את כל אלה שלא רצו את ישוע כמלך עליהם. ולאחר המרד שיהיה, אלוהים ישמיד אותם, ואז אנחנו קוראים על מאורה שנקרא משפט הכיסא הלבן. במשפט הזה יקומו כל אותם אנשים שלא הושלחו עדיין לאש גיהנום, כל אותם אנשים שאנחנו מבינים שנפשם כרגע נמצאת בשאול, רק הרשעים אני מתכוון, אלוהים יקים אותם, הוא לא ישאל אף אחד, הוא פשוט יקים את כולם למשפט, והם ישפטו לפי המעשים שלהם. כל אחד יקבל עונש שונה לפי המעשים שלו, ברמת חומרה שונה. כולם יושלחו לאגם האש, אבל יהיו רמות שונות של עונש. אנחנו קוראים פה שאגם האש גם נקרא המוות השני, וכל אדם שלו כתוב בספר החיים הושלח לשם. פה תהיה ממש ההפרדה הסופית של כל בני האדם לנצח. אלה לחיי עולם ואלה לדיראון וחרפות עולם. אז גם לכאן הדבר הזה מתאים, מכיוון שבסוף מלכות אלף השנים, אנחנו גם, אלוהים גילה לנו, קוראים בהתגלות כף א', שאלוהים יברא ארץ חדשה, שמיים חדשים, כתוב שהוא יעשה את הכל חדש, לא יהיה ים, לא יהיה לילה, משכן אלוהים יהיה עם בני האדם, ירושלים החדשה תרד מהשמיים, ולפי מה שאנחנו מבינים מהאיגרות של פטרוס, מהאיגרת של פטרוס, שכדור הארץ הזה יישרף לגמרי, ואלוהים יברא עולם חדש. אז זה גם מתאים לקץ העולם, לסוף העולם איכשהו. עכשיו, אני רוצה לחזור רגע לפסוקים במתי י' ג', לפירוש של ישוע, ולהתעכב קצת על שתי מילים, על המכשלות ופועלי האבים. ישוע בפסוק 41, כשהוא מדבר על הרשעים, על הזונים, הוא מדגיש פה שתי קבוצות. עכשיו, ככה אני חושב, כשהגיתי על הנושא הזה, להבנתי פועלי האבן יכול להיות קבוצה רחבה שמכלילה את כל האנשים שחיים בחטא, שאלוהים הוא לא חלק מהחיים שלהם, שהם לא שבו אליו. והמכשלות, להבנתי, זה כאלה שמשפיעים לרעה על אחרים, אבל יותר מרק משפיעים, אלא משהו יותר גדול באופן אקטיבי, ממש מרחיקים אנשים מאלוהים, גורמים לאנשים לעשות חטאים יותר ויותר חמורים. כן, אני אגיד את זה שכל אדם שפועל עוולה, שפועל באבן, הוא השפעה שלילית. אנחנו יודעים שחברת אנשים רעים משחיתה מידות טובות. אבל המכשלות להבנתי זה משהו קצת מעבר, זה משהו שממש מדרדר ומרחיק אנשים מאלוהים באופן אקטיבי ומשפיע על אחרים. בתחום הזה של הרחיק מאלוהים. ונתעכב טיפה על המכשלות, כי ישוע גם מדבר על הנושא הזה. אני רשמתי כאן את כל הקטע במתי י"ח פסוקים 1-9. שם זה כל ההקשר. במצגת שמתי את פסוקים 6-8, מכיוון שזה פשוט לא נכנס כל הדבר הזה במצגת אחת, ופה גם כתוב העיקר. אז ישוע גם פה מחלק את זה כמו לאיזה שלוש קטגוריות כשהוא מדבר על הנושא של ההכשלה. הוא מדבר על להכשיל ילדים קטנים, ילדים תמימים קטנים, אנחנו יודעים שכל אדם נברא עם הידיעה שאלוהים קיים, והילדים הקטנים מקשיבים לאלה שגדולים מהם, לאלה שמבוגרים מהם ומכווינים אותם ואומרים להם, מספרים להם כל מיני דברים. נורא קל לעבוד על ילדים קטנים, הם תמימים. וישוע מתייחס לאנשים שמכשילים את הילדים הקטנים האלה, שמרחיקים אותם ממנו, מאלוהים. הוא אומר פה מילים מאוד חמורות, הוא אומר שעדיף לאנשים האלה להתאבד, לקחת משקולת כבדה, פלח רכב, זה אבן גדולה, לקשור סביב הצוואר שלהם, ולהשליך את עצמם עם האבן הזאת אל הים, לטבוע, לסיים את החיים שלהם. והסיבה שהחומרה האדירה, החטאים האלה של ההכשלה נצברים ליום הדין, שאלוהים ישפוט בצורה מאוד 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 קשה. הוא אומר, עדיף להם כבר לקטוע עכשיו את החיים שלהם מאשר לצבור את האשם הזה. בפסוק 7 הוא מתייחס באופן כללי אל העולם ואל אנשים שמכשילים אחרים, ושימו לב שהוא מתחיל במילה אוי, אוי לעולם מן המכשולים. הכוונה כאן לדעתי זה כל אלה שמאמינים, שמקשיבים לשקרים, שמודחים על ידי אותם אנשים שמכשילים אותם, כי אותם אנשים שהוכשלו, הם גם ימצאו את עצמם באגם האש, בגלל שהם מקשיבים לדברים שאומרים להם, בגלל שהם לוקחים חלק. אבל הוא ממשיך ואומר גם, אוי לאיש ההוא אשר על ידו יבוא המכשול. אני מזכיר את מה שגם דני אמר בדרשה שלו על יהודה איש קריות. גם עליו ישוע אמר, אוי, שטוב היה לו שהוא לא נולד, הבן אדם הזה. כי האשמה שיש לו עכשיו היא כל כך חמורה והוא לנצח יענש עליה. וכנה לגבי אותם אנשים שמדיחים אנשים אחרים, יש להם חומרה מאוד מאוד כבדה לפני אלוהים. ולבסוף ישוע בפסוק 8 מדבר על באופן אישי, על הכשלה אישית שלנו, על דברים בחיים האישיים של כל אחד מאיתנו, אם הם מכשילים אותו, שהאחריות היא שלו להסיר את הדברים האלה מהחיים שלו. הוא אומר כאן, הוא מדבר על הידיים, על הרגליים, על העיניים, הוא אומר לנקר ולגדוע. אני מבין את זה ברור שלא במובן הפיזי לעשות את הדברים, אלא אם יש דברים כלשהם בחיים, חברים, אינטרנט, טלוויזיה, מחשב, שהם מחוברים אל בן אדם כמו חלק מהגוף שלו, הוא חייב לקטוע את הדבר הזה שמכשיל אותו, ולא משנה מה זה, כי אחרת הדבר הזה בסוף ייקח אותו אל אש עולם, אל הגיהנום. והדגש כאן זה שזה פשוט לא משחק, החטא הוא לא משחק. אנחנו צריכים להיות קיצוניים מאוד ונחרצים גם, החלטיים בהחלטה שלנו לקטוע כל דבר שאנחנו מבינים שהוא מכשיל ומרחיק מאלוהים. עכשיו, במשל המכשולים הם אזונים, הם האנשים שפועלים בחטא. אבל גם אנחנו כמאמינים, כאחים ואחיות, צריכים להיזהר לא להכשיל אחד את השני. במיוחד בתקופה שבה אנחנו נמצאים, שהפשרה ורוח העולם חודרים לגוף המשיח, הם חודרים לאט לאט פנימה. וגם לנו יש אחריות מאוד גדולה לא להכשיל את האחים והאחיות שלנו, אם זה ההתנהגות שלנו, הלבוש שלנו, וכל דבר אחר. לא להיות מכשול לאיזשהו מאמין או מאמינה בתהליך, אני אגיד, או בגדילה הרוחנית שלהם, בהתקרבות שלהם אל אלוהים. ואני אומר, במיוחד על מאמינים בתחילת דרכם, שאם הם רואים התנהגויות מסוימות, או רואים מאמינים שחיים בפשרה, זה יכול מאוד מאוד להרער ולהכשיל. כעת אני רוצה לעבור למשהו אחר. סליחה, לפני כן. במשל, ישוע הדגיש שתי קבוצות. בזונין. הוא הדגיש את פועלי האבן, כפי שאמרתי, בצורה כללית, ואת המכשילים. ודווקא בקבוצה של הצדיקים, הוא לא פירט, הוא רק אמר בצורה כללית הצדיקים. כל אלה שיראים את אלוהים, ששבו אליו. וגם בקבוצה הזאת אני מבין שאפשר לעשות את החלוקה הזאת, אבל באופן חיובי. על כך, אני חושב שבדניאל זה מה שהכוונה כאן, בדניאל בפרק י' ב', פסוקים 1 עד 3, אני מתייחס לפסוק 3, קורא אותו, והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד. אז אני מבין את זה ככה שהמשכילים זה יכול להיות באופן כללי, כל אותם מאמינים, כל האנשים שהם יראים את אלוהים ששבו אליו, ומצדיקי הרבים זה כמו ההפך מן המכשילים. זה המאמינים או חלק מתוך המאמינים שהם מקרבים אחרים אל אלוהים עוד ועוד, הם ממש עדות טובה, הם באמת פועלים בצורה כזאת שהם מעודדים אחרים, שהם מחזקים את האמונה של אחרים וגורמים לאחרים לעשות פרי יותר ויותר גדול לכבוד אלוהים. ובהקשר הזה אני חשבתי על הפסוק שישוע אומר בבשורת יוחנן בפרק זין, פסוק 38, המאמין בכדבר הכתוב, מבטנו ינרו נערי מים חיים. אני רואה את זה בצורה ציורית כזאת, שמכל אחד מאיתנו, הציפייה זה שיצא נער של מים, שמרווה אחרים, שפוגע באחרים, נער אדיר, ולא איזה טפטוף קטן, כמו איזה ברז שמטפטף כמה טיפות, שזה מה שהפעולה של אלוהים בחיים שלנו תהיה, אלא להפך, שהוא ישתמש בנו עבור האחים והאחיות שלנו, לעודד ולחזק אותם. אז שכולנו נשאף לדבר הזה, וזה לא רק מי שעומד ומלמד בקהילות ונושא דרשות, אלא הציפייה הזאת היא מכל אדם ששב אל אלוהים, מכל אח ואחות, שמביטנו יהיה באמת נערות של מים חיים. עכשיו, חשבתי טיפה לדבר על הגיהנום, באמת לא להרחיב הרבה על הנושא הזה, אבל דברים שאולי כדאי לדעת. הגיהנום בתנך הוא לא מוזכר בשם הזה גיהנום בהתייחסות אל עונש נצחי, וגם המקומות בהם מדובר על העונש הנצחי הם מאוד מעטים. בכלל בתנך כל הנושא של החיים לאחר המוות הוא ממש ממש מוזכר במקומות בודדים. אז חשבתי שכדאי להכיר שבדניאל בפרק י' ב' כפי שקראנו, אז מדובר על חיים ומוות נצחיים. במלאכי בפרק ג', רשמתי כאן פסוק 19 ספציפית, גם כן מדובר על הנושא. עכשיו, לכל דוברי השפות האחרות, אני חושב שבמלאכי יש פרק נוסף, פרק ד', אז יכול להיות שזה בפרק ד' בפסוק הראשון. ובספר ישעיהו, ציטטתי פה פסוק אחד, פרק ס"ו, אבל גם כל הפרק הזה, אלה דברים שברור שהם מתייחסים לחיים ומוות נצחיים, לעונש נצחי ולחיים נצחיים. עכשיו, בברית החדשה יש יותר התייחסות לכל הנושא הזה, ולגיהנום יש מספר שמות לאותו מקום שאליו בסוף כל מי שלא שב אל אלוהים יגיע אליו. וחשבתי לעשות איזושהי סקירה קצרה, אני לא חושב שזה מכליל, אבל זה נותן תמונה טובה, זה לא כל השמות. אז שם נוסף כפי שראינו עכשיו במשל זה תנור האש, וישוע מפרט ששם תהיה חרוק השיניים. כשבן אדם במצב שהוא מיילל וחורק שיניים, זה כבר מעבר לסף שלו, הוא כבר לא יכול לשאת את הסבל הזה. ובמקום הזה, הסבל הזה, הילולה וחריקת השיניים תהיה נצחית, היא תהיה ללא שינוי. ואני אשתף אתכם במשהו קטן שאני לפני, אני לא זוכר כמה זמן, מספר שנים, קצת אגיתי על הגיהנום, לא הכוונה עם השכל להבין את הדברים, אלא באמת קצת יותר לחשוב על הדבר הזה, על העונש הזה. ואני מעריך שזה היה פחות מכמה דקות, כי אני פשוט לא יכולתי לשאת את המחשבות ואת התחושה הקשה שהדבר הזה העלה אצלי. זה באמת הולך להיות מקום נוראי. שם נוסף זה החושך החיצון, וגם כאן ישוע מוסיף אחר כך שתהיה שם הילולה וחרוק השיניים, בדיוק כמו קודם לכן, תנור האש. וגם השם הזה, החושך החיצון, אלוהים הוא אור, אין בו שום צל, שום חושך. ובנצח אנחנו קוראים שלא יהיה יותר שמש, אלוהים יהיה האור, עשה יהיה הנר, לא יהיה יותר לילה, יהיה רק אור. המקום היחיד שיהיה בו חושך, שהוא חיצוני לאור הזה, שהוא לא קשור יותר לאלוהים, זה המקום הזה, הגיהנום. שמה זה אבוד. אלוהים כבר לא ישנה את המצב הזה, הוא לא שומע כבר את הדברים שקורים שם. שם נוסף זה אגם האש, אגם האש הבוער בגופרית, חרפות, דיראון עולם, מעצבת עולם, האש אשר לא תכבה, והמוות השני. המוות הראשון הוא הפירוד של הנפש מהגוף הזה, מוות שהוא נחלת רוב בני האדם. אנחנו יודעים שאנחנו עוד לפני ההילקחות, שחלק מאיתנו לא נחווה את המוות, אבל באופן כללי רוב בני האדם יחוו את הפירוד של הנפש מהגוף. והמוות השני, כל אלה שפשוט לא ישובו מהחטא שלהם אל אלוהים, שלא יהיו מוכנים לקבל את ישוע, את הקורבן שלו, חלקם יהיה במוות השני, לנצח. ולמשהו קצת יותר לתקופה שלנו. אני ממליץ לכולם לקרוא את תהילים ל"ח, פסוקים 1-11. אני לא אקרא את כל המזמור הזה עכשיו, אבל בגדול מדובר פה על כך שאנחנו לא צריכים לקנא, לא להתחרות בשום אדם שהוא חי בחטא. באמת, לפי מה שאנחנו גם שמענו היום ומה שאנחנו כבר יודעים, הסוף שלהם הוא לא נתפס. אין לנו מה לקנא בהם. ואני אומר את זה במיוחד, חשבתי עכשיו על המצב שנוצר עם הקורונה אצל הסטודנטים, שהם כל המבחנים הם בעצם דרך הזום, דרך המחשב, והרבה אנשים מנצלים את זה לרמות, ובעקבות כך עושים, המרצים יודעים את זה והם עושים מבחנים עוד יותר קשים, וגם לפעמים מורידים את הציון בגלל שיש פתאום ציונים כל כך גבוהים, אז הם עושים פקטור שלילי, מורידים את הציון, והסטודנטים המאמינים, אלה באמת שומרים על התואר שלהם ובאמת פועלים בצדקה שהם לא מרמים, הם נפגעים מזה. וזו רק דוגמה קטנה, יש את זה בטח בהמון תחומים ובכל החיים, בכל מיני מקומות. לא לקנה ולא להתחרות, להבין שהאנשים האלה הם עובדים, הם לא במצב שלנו. השם שלנו כתוב בשמיים, שלא השמחה הזאת לא תיגרה בגלל שאנחנו מסתכלים על המציאות הזאת, על העוול שנעשה. להפך, לשמוח שאנחנו יכולים להיות עדות, באמת לחיות את האמונה. נקרא אולי רק את פסוקים 9 עד 11. כי מרעים יקרטון וקובי אדוני, אמה ירשו ארץ. ועוד מעט ואין רשע, והתבוננת על מקומו ואיננו. וענבים ירשו ארץ והתענגו על רוב שלום. עוד מעט, באמת עוד מעט, אנחנו מתקרבים אל הקציר. תגיע תקופה שפשוט יהיה רק טוב. אבל עד אז, אנחנו עכשיו, אני מזכיר, עדיין ביחד עם הזונין בעולם הזה, וכפי שדבר אלוהים מגלה לנו, אז הדברים רק יחמירו, הרוע רק יגדל, החומס יוסיף לחמוס והתאמה יוסיף להתאמה, אני קורא מהתגלות בפרק כף ב'. שנבין את הדבר הזה, עכשיו זה לא הזמן לנוח, אלא זה הזמן לפעול, ובאמת לקחת החלטות, להצטדק, להיות יותר קדושים, לפתוח את הפער לכיוון החיובי, לא להישאר קדושים ביחס להידרדרות של אחרים. ישוע מגיע מהר והשכר שלו לשלם לכל אחד. הוא אומר, אשרי אלה ששומרים על הסמלות שלהם מחובסות, על התואר ועל הקדושה שלהם. שיהיה להם רישיון בעץ החיים, שהם ייכנסו העיר הדרך השערים. ורק תשימו לב שבפסוק 15 כתוב כאן שמחוץ לעיר, שוב החושך החיצון, מחוץ לכל הדבר הזה, כל אלה שהתמידו עם החטא והקשו את הלב, הקשיבו לשטן ולכל אותם מכשילים ולא היו מוכנים לשוב אל אלוהים. אז עם זה נסיים.
תודה לבר.
אוקיי, אומרים לי פה שהציטוט שהבאתי זה תהילים למד זין ולא למד חטא, אז צריך לתקן את זה.